שלום, שנה טובה וגמר חתימה טובה. המהר"ל, כידוע, לא כתב ספר על ענייני ראש שנה ויום כיפור, גם לא על סוכות. הוא אמנם תכנן לעשות זאת, כתב את התוכנית שלו בתחילת גבורות השם, הוא רצה לקרוא ספר על ראש שנה ויום כיפור, ספר השמיים והארץ, כן, תיכול בשמיים ובארץ, אבל לא הגיעו הדברים לידינו. כפי נראה, הוא לא השלים את כוונתו בעניין הזה. אבל בכל זאת ניתן למצוא בכתביו האחרים התייחסות באמת ליום הכיפורים, כמובן מלבד נתיב התשובה, שבספר נתיבות עולם שעוסק בתשובה, וכמובן גם קצת בענייני יום כיפור, וגם מלבד הדרשה לשבת תשובה, שגם בה יש עניינים שקשורים ליום כיפור. אבל אני חשבתי שכדאי שנעסוק לא בענייני תשובה דווקא, אלא בענייני עיצומו של יום. איך נתפס עיצומו של יום בהגותו של המהר"ל? גם עיצומו של יום מכפר וגם עיסוק בעיצומו של יום, יש בו איזשהו נימה של כפרה. והדבר הראשון באמת שאני רוצה לפתוח בו, הוא באמת התייחסות שלו בספר גבורות השם, פרק מ"ו, ששם הוא מתייחס למעגל החגים של השנה. הוא מדבר על הרצף הזה של פסח, שבועות וסוכות, והוא אומר שם שבאמת נבדלים ראש שנה ויום הכיפורים ממעגל הרגלים. הם נבדלים, הם חולקים מקום לעצמם, ויש להם איזשהו נושא אחר מאשר הנושא של הרגלים. ומה שהוא מסביר, ראש השנה ויום הכיפורים, הנושא שלהם זה בכך שהקדוש ברוך הוא מלך ואדון העולם. ושזה נותן אופי מיוחד לחגים הללו, אבל גם הוא בעצם נותן אופי מיוחד לעולם בכלל. ההבנה הזו של הקדוש ברוך הוא מלך העולם, היא לא רק מכוננת את היחס הנכון שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא בעצם היא גם בונה את היחס הנכון שלנו לעולם. משום שאם העולם מעניין את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מעוניין למלוך על העולם, זה שהקדוש ברוך הוא מעוניין למלוך על העולם ורואה חשיבות במלוכה על העולם, זה נותן איזשהו חשיבות לקיום של העולם, ובוודאי לקיום האנושי, לקיום התרבותי, ולכל בעצם לכל מהלך חיינו, משום שבאמת הקדוש ברוך הוא נזקק לנו, לא בגלל שהוא זקוק לנו, אלא הוא מזדקק אלינו, הוא מתייחס אלינו, וההתייחסות הזו כמלך העולם מכוננת את כל הקיום שלנו, את כל המשמעות של חיים. וכך הוא בעצם אומר שזה הנושא של ראש שנה ושל יום הכיפורים, מלכותו על העולם. ואיך הוא מבאר את הדברים? ובכן, דבר ראשון באמת הוא אומר שראש השנה הוא היום של המלכות והוא יום הדין. או בלשונו, המלכות הוא הממשלה על העולם וממשלתו הוא מידת דינו. כלומר, עצם זה שהוא מלך והוא מושל פה, נגזר מזה בצורה ישירה הדין של העולם. כי בעצם אין שום צורך בעדים ובראיה, כי הרי הוא העד והוא הדיין, ואז עצם הופעת המלוכה הזאת, עצם ההתייחסות שלנו ביום הזה לכך שהקדוש ברוך הוא מופיע כמלך, מיני הווי אנחנו מעמידים את עצמנו ניצבים למשפטו. והוא מוסיף ואומר בעצם שכפי שהזכרתי קודם, שהעניין הזה של המלוכה הוא בא לתות עילוי לעולם, להפוך את החשיבות של העולם זירת מלכותו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר שזה הסיבה שבאמת ראש השנה נחוג בחודש השביעי. כי באמת, עצם זה שהמלך הקדוש הוא זה שמולך עלינו, מכונן את העניין הזה של המלוכה, את יום ההמלכה, בתקופת הקדושה. וכל השביעיים חביבים, והקדושה היא תמיד בשביעי, ולכן החודש השביעי הוא החודש שבו מופיעה המלכות. זה עצמו נותן חגיגיות מיוחדת או משמעות מיוחדת למלך הקדוש. והוא מסביר לנו באמת את הדבר הזה, שלעבד, שהוא עבד המלך, יש לו מעלה במה שהאדון הגדול הוא אדון לו. והוא אומר, ולכן ראש השנה, אף על פי שאיננו זמן שמחה, והוא לא כלול זמני השמחה שהם שלוש הרגלים, כפי שהוא מסביר שם באותו פרק, אבל עצם זה שהוא קדוש, ויש מלכות של מלך העולם עלינו, יש בזה מידה מסוימת של שמחה, כי זה נותן מעלה לעולם. והיא למעלת העולם שהשם יתברך הוא מלכו, והעולם איננו חסר את מי שמושל עליו ומי שמולך בו, ולא עזב השם את הארץ. מה זה יום הכיפורים? ממשיך המהר"ל. המהר"ל אומר שיום הכיפורים זה נגזרת שנייה לכך שהקדוש ברוך הוא מולך בעולם. וזה שכיוון שהקדוש ברוך הוא זה שמולך בעולם, הרי שאנחנו אז שייכים אל המלך. ובמידה הזו שאנחנו שייכים אל המלך, הוא מסביר שם, הקדוש ברוך הוא מחפר לנו את החטאים. איך זה פועל? הוא מסביר ואומר כך. כיוון שהקדוש ברוך הוא מלך עלינו, ורק הוא זה שמולך עלינו, הוא לא רק מלך, אלא הוא מלך יחיד, אז הוא אומר, יוצא שאנחנו לא ראויים להיות ברשותו של מלך אחר. ומי הוא המלך האחר שאנחנו לפעמים נמצאים ברשותו? זה אותו מלך זקן שהוא יצר הרע. ולכן הוא אומר, ההיבט הנוסף של המלוכה הוא שהמלך דורש בלבדיות עלינו. והבלבדיות הזאת בעצם היא הופכת אותנו להיות תחת רשותו ולא תחת רשותו של יצר הרע. הוא לא מאפשר ליצר הרע לשלוט עלינו, מבטל את כוחו, את כוח הפיתוי של היצר הרע. וכנגד זה שהקדוש ברוך הוא עצמו מבטל את כוח הפיתוי של היצר הרע, אז באמת אחר כך הוא מסביר בהיבטים נוספים, אנחנו עצמנו בעצם מחלישים את ההתפתות שלנו אחרי יצר הרע, על ידי הצום, על ידי חמשת העינויים, שהם עצמם מסמלים את הניסיון שלנו להחליש את ההליכה שלנו, את הכפיפות שלנו ליצר הרע, כי יצר הרע בעצם הוא מושל בתפיסת עולם של המהר"ל יותר על הצדדים החומריים, על הצדדים הגופניים, וככל שאנחנו בעצם ממעטים את כוחו של הגוף, אנחנו בעצם משתחררים מאחיזתו של היצר הרע. ולכן, בעצם, יש איזה יום של שחרור ביום הכיפורים, שחרור מיצר הרע, ופה הוא קושר את הדברים באמת לכך ששופר של יובל הוא תוקעים בו ביום הכיפורים, והמהר"ל מסביר שזה זה העניין, משום שבאמת השחרור הזה, כמו שיש שחרור עבדים ביום הכיפורים של יובל, בעצם בכל יום כיפורים יש שחרור עבדים, רק שבכל יום כיפורים יש את השחרור שלנו כעבדים מהממשלה הזאת, מהשלטון הזה של יצר הרע. וכמו שהחוטא כמו שביובל העבד יוצא ממי שהוא נמכר לו, כך החוטא שנמכר ביד יצר הרע הוא יוצא לחירות. ולכן מסביר המהר"ל את סדר הדברים. תחילה בראש השנה הקדוש ברוך הוא מולך עלינו ונגזר מזה המשפט. ותחילה יש באמת את המשפט, כי זה הנגזרת הראשונה של מלכות השם, כן? אבל בגלל שהוא מלך יחיד בעולמו, נגזרת הנגזרת השנייה שגורמת לנו לשחרור מן החטא. במקום אחר הוא אומר נוסח קצת שונה, גם שם הוא קושר את הדברים לכך ששופר של יובל נתקע דווקא ביום הכיפורים. וכך הוא אומר בגור אריה על פרשת החרמות, על פרשת בהר, הוא אומר שם ש כי היובל ויום הכיפורים שניהם דבר אחד, כלומר יש זיקה, יש איזו זהות מהותית ביניהם. כי כמו שביובל אנחנו עוסקים בזה שהכל חוזרים לחזקתם הראשונה, הכל חוזר יש איזה ריסט כזה, אז גם ביום הכיפורים יש איזשהו חזרה לחזקת הכשרות הראשונה של האדם, שהקדוש ברוך הוא באמת בעקבות הכפרה, בפירוש הקודם ראינו שעצם המלכות היא משחררת, פה הטענה היא שבעקבות הכפרה בעצם אדם חוזר לחזקתו הראשונה, ולכן זה מקביל או זה מסביר למה זוקקים את שחרור העבדים ליום הכיפורים של יובל. אז זה היבט אחד שאנחנו רואים אצל המהר"ל. היבט שני, הוא שוב רעיון שחוזר בכמה וכמה אופנים, הוא באמת, בכמה וכמה מקומות המהר"ל מתייחס, יותר אולי בזיקה לפורים, אבל בכל זאת היא גם זיקה לכיפורים, למאמר חז"ל שאומר שכל המועדים עתידים להיבטל, אבל מצד אחד ימי הפורים לא עתידים להתבטל, כמו שנאמר אצל פורים, זכרם לא יסוף מזרעם, שבאמת פורים לא עתיד להתבטל, אבל גם יום הכיפורים כתוב שלא יתבטל, בגלל שהפסוק אומר, פרשת החרמות, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. כלומר, יש משהו פה שיש בו איזשהו אלמנט של נצחיות, ואז השאלה באמת, מה המיוחד בשני המועדים האלה, מה הזיקה בין פורים וכיפורים, או כל אחד מהם בנפרד, שהוא זוכה לאיזשהו מעמד של נצחיות, גם כאשר שאר המועדים התבטלו, אלה לא התבטלו. ופה הוא באמת הולך בשני כיוונים מרכזיים, הוא מוצא קודם כל דמיון, ודמיון ראשון הוא אומר שכמו שבפורים יש עניין של תחייה, כי כמעט הגיעו למוות וחזרו לחיים, אז גם יום הכיפורים באמת, כשאדם חוטא ונגזר עליו מיטה, יום הכיפורים יכול להחזיר אותו לחיים, אז לכן יש איזשהו משהו של ההצלה כזאת, של איזשהו משהו שהוא חריגה מגדר הטבעי, וזה שחוזרים ממוות לחיים, זה דבר מאוד מאוד מיוחד. היכולת לחזור ממוות לחיים הוא נגזר ממשהו שהוא מעבר למוות ולחיים, ולכן יש פה משהו שהוא שייך למשהו שהוא מעבר לקיום הרגיל של ההוויה האנושית, וזה מה שהוא אומר פה, שהוא גם לא יהיה בטל לעתיד לבוא, משום שהעוצמה הזאת של יכולת להפוך משהו שהוא כמעט מוות לחיים, ההצלה הזאת ממיטה לחיים היא ממדרגה מאוד מאוד עליונה, שזה חיות שהיא מעבר לטבע, כי באופן טבעי מי שנגזר עליו מיטה ימות, אבל אם בכל זאת חוזרים ממקום כזה מעברי פי פחד, בכל זאת חוזרים לחיים, אין זה אלא משום, אומר המהר"ל, שנפתח להם שער העליון. ואז יוצא באמת, כך קרה בפורים, וכך קרה בכל יום כיפור, כי החזרה הזאת לחיים היא מעולם התשובה, מהעולם העליון, ולכן הם לא יהיו בטלים. מה פירוש לא יהיו בטלים? פה המהר"ל מסביר, איך הוא תופס את המושג הזה, הם יהיו בטלים, בתחיית המתים. הוא אומר, יש עולם שהוא זמן התחייה, ופה יש חידוש גדול של המהר"ל, הוא אומר, ייתכן מאוד שבזמן תחיית המתים יתבטלו המצוות, אבל לא התורה, הוא עושה הבחנה מאוד ברורה בין ביטול המצוות לבין ביטול התורה, התורה בתור מערכת הגותית, רעיונית, ערכית, תהיה קיימת, יכול להיות שלא יהיה צורך בכל המצוות, לא יהיה צורך ב- 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 בתיקון שהמצוות עצמם עושים, אבל אפילו אם המצוות יהיו בטלות, כי לא צריך אותם בעולם התחייה, אבל התורה לא תהיה בטלה, כי התורה היא הכלי שלנו, היא המפתח שלנו להשיג את כל מה שצריך להשיג, כל המשמעויות שקיימים בעולם. אבל מה המשמעות? המשמעות היא שיום כיפור יישאר, המשמעות שפורים יישאר, משום שהמשמעות של הדברים הללו, של המצוות הללו, של החגים הללו, היא משמעות ששייכת גם לעולם התחייה, משום שהיא באה מהמקום שהוא מעבר לתחייה, מעבר אל החיים, ולכן הם לא עתידים להתבטל. כך הוא אומר בתור הסבר ראשון שמדובר במשהו שבא מעבר לעולם, מהשער העליון, ולכן הוא יכול לתת תחייה גם במצב שנראה אבוד לחלוטין. אבל אז הוא עושה עוד צעד נוסף, שפורים וכיפורים יש ביניהם עוד קשר מאוד מאוד מעניין ועמוק, והוא ש... הוא אומר שני המועדים הם שווים, כי בשני המועדים אנחנו חוגגים בעצם את ההתגברות על כוחו של עשיו. כן? בפורים זה ברור, ההתגברות על עמלק, אבל גם ביום כיפור יש לנו את ההתגברות על השעיר, כן? הן עשיו אחי איש שעיר, והוא איש שעיר משני תאומים, מיעקב ועשיו, ויש לנו את התאומים של יום כיפור, שזה שני השעירים שעליהם מטילים גורלות, ובעצם ההתגברות בפורים היא על זרעו של עשיו, ובפורי, ובכיפורים זה ניצוח סמאל, שהוא כוח איסב. ופה היכולת לעשות, להתגבר על כוחו של איסב, גם היא באה משהו שהוא מעבר לעולם הזה. כי אלו שניים הם ביטול כוח איסב, והכוח, העוצמה לעשות ביטול, היא באיזשהו מקום שהוא מעבר לעולם, מהעולם העליון, ולכן גם לעתיד לבוא בזמן התחייה, אומר המהר"ל, החגים הללו לא יתבטלו. פה רואים באמת שהמהר"ל נותן בפרשנות הזאת איזשהו דגש באמת על 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 הסימבוליקה הזו של השעירים, והוא זוקק את השעיר לעשיו ולכל מה שמשתמע מהיכולת להתגבר על הפיתויים האלה, על אותו כוח שאנחנו יודעים שחזל התייחסו לפיתוי של היצר הרע, לפיתויים שקיימים בעולם, לכוחות שמושכים אותנו כלפי מטה, ככוחות מאוד מאוד עצומים. זה, הם כוחו של העולם הזה. בעצם באיזשהו מקום להתגבר על הכוחות של העולם הזה, להתגבר על הפיתויים שקיימים בעולם הזה, זה משהו שהוא מצד אחד פועל בתוך העולם, אבל הוא כוח שהוא מעבר לעולם, איזשהו יכולת שלך להתנסה מעבר לעולם, והיכולת הזאת להתנסה מעבר לעולם, חג שכל משמעותו ההתנסות מעבר לעולם, היכולת להתגבר על מה שקורה בעולם, לא להישאב כלפי מטה, אלא להתרומם כלפי מעלה, עצם הכוח הזה הוא כוח שהוא מעבר לעולם, ולכן הוא בעל תוקף ובעל משמעות, גם כאשר הכוחות הרגילים של העולם יהיו בטלים ומבוטלים, וזה יהיה כאשר נגיע לאותו עולם שהוא קורא לו עולם התחייה, שהוא העולם שבו מופיע לנו תחיית המתים. עוד דבר שהמהר"ל באמת מדגיש בכמה וכמה מקומות סביב הנושא הזה של יום הכיפורים, זה באמת המעמד הזה של עבודת הקטורת, הוא לא כל כך מסביר את הדברים, הוא משאיר אותם יותר לתורת הסוד, הוא עצמו אומר את הדברים בצורה כזו, אבל הוא אומר שיש פה משהו מאוד מאוד מיוחד בקטורת, ולמשל הוא מזכיר ככה בהערה, כי הקטורת לפני ולפנים של הכהן הגדול ביום הכיפורים הוא הכנה שיש לאדם על הדיבוק היותר פנימי ועליון. כלומר, יש פה משהו בהבנה שלו, דווקא את הקטורת שהיא דקה מן הדקה, שהיא כפרה מאוד 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 מיוחדת, והיא נעשית לפני ולפנים בשיא האינטימיות, כי עוסקים פה בנקודות שהן מאוד מאוד עמוקות, מאוד מאוד פנימיות, שבהן בעצם היכולת להגיע לכפרה היא נובעת מאיזשהו התכנסות לשורשי שורשם של הדברים, לנקודות הכי פנימיות, למימד שבו באמת האדם קולט את האינטימיות הכי פנימית שלו, שהיא רוחניות, שהיא קדושה, שהיא ככל שאדם מתייחד עם עוצמתו הפנימית הייחודית הזאת, בעצם ככל שהוא נותן לה יותר מקום בתוך חייו, הוא זוכה יותר ויותר לכפרה. כלומר, דווקא העניין הזה של העדינות הזאת, של לפני ולפנים, של הדקה מן הדקה, של היא זאת שמאפשרת תופעת הכפרה. רוצה לגעת בעוד נקודה שקשורה לדברים האלה, שהמהר"ל באמת עוסק בה סביב המנהג שלנו, שאנחנו אומרים ביום כיפור, ברוך שם כבוד מלכותו בקול גדול. ובאמת, כאשר המהר"ל עוסק בשאלה הזו, בספר נצח ישראל, כשעוסק באמת בדרשת חז"ל על הפסוקים האלה, שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד, שיעקב אבינו ענה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, משום שכשהם אמרו לו כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, ההודעה של יעקב אבינו על 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 כך שבעצם אמונת הייחוד מופיעה גם אצל בניו, וכשהוא שומע את זה אז הוא מודה ואומר הודעה לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מסביר המהר"ל באמת שהמדרגה הזאת של ברוך שם כבוד מלכותו היא מדרגה מאוד מאוד עליונה. ולכן אחר כך יש את ההתלבטות אם לומר או אם לא לומר, אי אפשר לומר כי משה רבינו לא אמר את זה, אי אפשר שלא לומר כי יעקב אבינו כן אמר את זה, ואז הפתרון הוא להגיד את זה בלחש. זה המדרש המיוחד. מסביר פה המהר"ל בעצם, הוא תופס שהמשפט הזה, ההתייחסות הזאת של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יש בה איזשהו מעלה אפילו יותר עליונה מאשר שמע ישראל עצמו, כי עוסקים פה בשם של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר שזה יכול להגיד רק מישהו שהוא קדוש כמו יעקב, וזה דברים שכבר ראינו בהזדמנויות קודמות, שמדרגתו הנבדלת, הייחודית, הרוחנית, הקדושה, של יעקב, ובאמת אומר שלהגיד ברוך שם כבוד מלכותו, זה מדרגה של קדושה. אז או יעקב אבינו יכול לומר את זה, או כמו שחז"ל אומרים לנו שבאמת במקדש זה היה הדרך לענות. היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, וזה אמרו במקדש, ששם באמת הוא הקודש. או גם המלאכים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו. כי אומר המהר"ל שהסיבה למה צריך קדושה כדי להגיד ברוך שם כבוד מלכותו, משום שבאמת הברכה את השם שהוא מסמל עבורנו את המהות האלוקית, זה באמת דורש איזשהו נבדלות שלנו, איזשהו מדרגה רוחנית גבוהה שלנו, שאנחנו באמת נוכל לקלוט או להתייחס או להרהיב בכלל בנפשנו, שיש לנו יכולת להתייחס לנבדלות האלוקית, למוחלטות האלוקית, לקדושה האלוקית. ולכן רק מלאכים או בבית המקדש או יעקב אבינו, או ביום אשר מסולק האדם מן החומר, כמו יום הכיפורים, שהוא היום שבעצם אנחנו מקדשים את עצמנו, ובאמת נוהגים כמו מלאכים. אז באמת אומר המהר"ל, שהדבר הזה אפשרי, ואפילו נדרש, וכך הוא נותן תוקף למנהג הזה שלנו, שביום הזה עצם האמירת ברוך שם כבוד מלכותו בכל, מסמל את הנכונות שלנו לנהוג לפי היסוד הנשמתי, הנצחי, הטהור שקיים בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו נותנים ביטוי לכך שאנחנו מאמינים בנשמה שנתת בי תאוראי, שאנחנו בעצם, על אף היותנו בני אדם, יש בנו גם מן המלאכיות. אנחנו נוהגים מנהג מלאכים, עצם זה שאנחנו נוהגים מנהג מלאכים, מבטא מבחינתנו את ההכרה הזאת שיש בנו את היסוד הזה בתוכנו, ואחר כך אנחנו בעצם במשך כמה שיכולים יותר להביא את ההבנה הזאת לידי ביטוי. אבל זה מדרגה מאוד מאוד עליונה. אז את הדבר הזה כך מסביר המהר"ל, ואז הוא מוסיף את המשך הדרש. המדרש אומר שם שמשל לבת מלך שהאריכה צקי גדרה, שהנשמה האריכה צריך לתת לה מזה, אי אפשר להשאיר אותה בלי זה. הנשמה המאריכה שאומרים פה ברוך שם כבוד מלכותו, אי אפשר שלא לאפשר לה לומר את זה. והוא מסביר באמת שזה בדיוק העניין. שהנשמה באמת היא קדושה והיא תאורה. וכיוון שהיא קדושה ותאורה, אז היא בעצם כן רוצה להגיד את המדרגה הנעלה הזאת של ברוך שם כבוד מלכותו, כפי שהוא הסביר. והמשל הוא מאוד מאוד מדויק, כי דווקא ריח מתאים לנשמה, כי איזו איבר שכל הנשמה נהנית ממנו זה הריח. כך חז"ל דורשים לגבי בריקת הריח. מהו הדבר שהנשמה נהנית ממנו זה הריח? כך הגמרא פחות אומרת. אז מצד אחד לומר, הגמרא שם אומרת שזה גנאי, כי הנשמה נמצאת בגוף והיא תלויה בגוף, והגוף הוא באמת לא ראוי שהוא יבטא את המדרגה הרוחנית הזו. זה נראה משהו שהוא גס מדי כדי שהגוף יהיה רציני באמירה שהוא שותף למדרגה הזאת. אם היא לא תאמר, אז זה מה שהגמרא אומרת, יש לה צער, אז המסקנה היא שהיא תאמר את זה בחשאי. ואז מסביר שוב המהר"ל, כי גם הנשמה עצמה היא נמצאת בחשאי. כלומר, הצורך או היכולת לומר את זה, זה באמת במשך כל השנה, זה מצד הנשמה, שהיא באמת אותה אינטימיות שהזכרנו קודם, את אותה תקודה פנימית שקיימת בתוך האדם, שהיא אותה נשמה, היא יושבת בסדר בחדרי חדרים. כן, ככה גמרא אומרת, שתבוא הנשמה שיושבת בסתר בחדרי חדרים, והיא תשבח לקדוש ברוך הוא, שהוא גם הוא יושב בחדרי חדרים של העולם. לכן הפתרון הוא לומר את זה בחשאי. לא רק שזה פתרון, זה הביטוי האותנטי של, של אותו חלק שבנו שמסוגל לומר ברוך שם כבוד מלכותו. אבל, אומר המהר"ל, ביום הכיפורים, שאדם בעצם רוצה לבטא את ההתגברות שלו, או את ההתעצמות שלו, את ההתחזקות שלו ביסוד הנשמתי שקיים בתוכו, באותה אינטימיות רוצה לתת לה מקום יותר משמעותי בחיים שלו, אז לא אומרים את זה בחשאי, אז אומרים את זה בגלוי, כי באותו זמן אנחנו מנסים לנתק את ההימשכות שלנו וההישאבות שלנו אחר הדברים הגופניים, ואז אפשר לומר את הדברים האלה בגלוי. וזה באמת שוב חוזר לעניין הזה שכל הזמן המהר"ל מדגיש אותו לגבי יום כיפור, עד כמה יום כיפור באמת הוא יום שבו מצד אחד אנחנו מתעצמים בפנימיות, ברוחניות הפנימית שקיימת בתוכנו, ובעצם שזה יום שבו אנחנו מנסים לנטרל את הצדדים החומריים, בעת לבטא, להביא לידי ביטוי את הצדדים הרוחניים, ולכן באמת זה יום שמתאים גם לביטוי של הדברים הללו. אני אסיים לכאן ואומר לכם שוב, גמר חתימה טובה ושנה טובה. שלום.